ממשיכים בפרק ל"ה בעמוד קנ"ט, והתחלנו אתמול את הסבר המהר"ל לאותה גמרא של תנא רבי יהודה אומר, דור שבן דוד בא בו בית הוועד, ילזנות וכולי, רשימה של דברים שנראים כמו חורבן. אז המהר"ל מסביר באותה פסקה, ואמר לו, אחי אמר רבי יהודה, דור שבן דוד בא וכולי, ביאור עניין זה, שקודם שיבוא המשיח, ראוי שיהיה נמצא הפסד גמור. הסברנו אתמול שהכוונה להתחדשות היסטורית, התחדשות במציאות העולמית, לא במציאות הטבעית. כיוון שיהיה הוויה חדשה ויהיה כמו עולם חדש. המהר"ל לא אומר יהיה עולם חדש, אלא יהיה כמו עולם חדש. כלומר, פנים חדשות באו לכאן, ומבחינת סדר העולם, הסדר הלאומי, הסדר החברתי, הכל ייראה באמת כמו עולם חדש. שקודם זה הגיעו ישראל עד אפר, והנה השינוי העיקרי, הנה הוא אומר עכשיו מה יהיה השינוי העיקרי, הנה הוא מסביר, שקודם זה, קודם ימות המשיח, הגיעו ישראל עד אפר, ככה ידוע לנו שיהיה לפני כן, ועתה, עתה מתי? בימי המשיח, בימות המשיח. ירום קרנם עד שמי שמיים, פילי פלאים. מאחר הארץ עופרים ישראל להיות ככוכבי השמיים. זאת אומרת שמלכות ישראל עופרת להיות המלכות הראשית בעולם. ממצב שעם ישראל היה עד אפר, הוא היה בשיעבוד מלכויות, כן, הוא היה תחת רגלי העמים, יהיה כמו עולם חדש. במה זה בא לידי ביטוי, כמו עולם חדש? ירום קרנם עד שמי השמיים. אני קורא בדף קנ"ט, בעמודה הימנית, בפסקה שמתחילה, ואמר לו, אחי אמר רבי יהודה, זה הפסקה השנייה בגמרא שמסביר המהר"ל. מצאת? בסדר? כן, זה הגמרא שהתחלנו ללמוד אתמול. וכי אין דבר זה הוויה חדשה? אומר המהר"ל, וכי זה לא נחשב להוויה חדשה מצב כזה? שבמשך אלפי שנים ישראל היו רמוסים, נרמסים וכולי, תחת כפות רגלי העמים, והנה פתאום אתה רואה אותם שקרנם עד שמי שמיים, זה בטח הוויה חדשה. ולכך, כאשר תחול הוויה חדשה, אז יהיה בטלה הוויה הראשונה. זה ברור. זה כלל גדול, אמר לנו המהר"ל בספר הזה, שצריך לדעת שאין דבר כזה הוויה חדשה בלי ביטול ההוויה הקודמת. אז, ולך כאשר תחול הוויה חדשה, אז יהיה בטלה הוויה ראשונה, ותתבטל צורת העולם הראשון. מה? כן. הסדרים שעד עכשיו היו מקובלים, ישתנו. סדרים חברתיים, סדרים לאומיים, סדרים עולמיים, לא סדרים טבעיים. סדרים טבעיים עולם כמנהגו נוהג. אמרו חז"ל וכך פוסק הרמב״ם, כן? חוק כוח המשיכה ממשיך, כדור הארץ נשאר כדור, והירח ממשיך להסתובב מסביב לכדור הארץ, וכדור הארץ מסביב לשמש, ככה זה ממשיך. בזה לא יהיה שינוי, אבל במה שמתחולל כאן כאן תהיה הוויה חדשה, הדברים, העולם יהיה ממש עולם חדש. זה קרה כבר כמה פעמים בהיסטוריה האנושית. כן? אפילו קראו לזה בשמות, כדי לכנות את המצבים החדשים ההיסטוריים, את התקופת הרנסאנס, זאת אומרת, תחייה כזאת, אחרי ימי הביניים שנחשבו לימי החושך, פתאום בעולם חדש, התפתחות התרבות והתפתחות המדע, ופתאום האנשים כבר לא היו סגורים על עצמם, אלא התחילו לעבור ממקום למקום, ולעבור מיבשה ליבשה. כן, אתם שמעתם על זה בטח, למדתם אולי קצת על זה, על התקופות. אז היו תקופות כאלה בעולם. אבל מה שיקרה בימות המשיח זה יהיה שינוי כזה דרמטי, שבאמת שינוי מאוד משמעותי, שאומר המהר"ל, יהיה כמו עולם חדש, אנשים יעלו, זה יהיה בעל היכר, שסדרי מלכויות ישתנו, המלכויות של עכשיו נחשבו למלכויות הכי חשובות והכי חזקות כבר לא, ועם ישראל כבר תופס את מרכז הבמה העולמית, אז זה לא דברים פשוטים. כבר עכשיו אנחנו מרגישים שזה הולך לקראת עולם חדש. יש אנשים שכבר רגילים למצב הזה, אבל עכשיו מי שחי, שקצת יותר, מי שבן 40 שנה ומעלה, הוא זוכר אותה תקופה אולי, שבעולם בכלל חשבו שרוסיה הולכת להשתלט על כל העולם, והיה חומת ברזל, והיו כל מיני דברים מאוד... היום אתם מסברים את זה לצעירים, הם פותחים עיניים, לא יודעים על מה אנחנו מדברים בכלל. שפעם רוסיה הייתה שולטת כמעט על זה, זה היה נחשב, אוטוטו, כולם הופכים להיות קומוניסטים. שולטת בכיפה. ידידיה, אתה בטח זוכר את זה, אתה בגיל שלך. מה? בקושי. בקושי, אבל הוא זוכר את זה. אז העולם השתנה בלאין עיקר למי שהכיר את זה את התקופה הזאת. כן. שיש לו... מה? כן, כן, נכון. תהיה השתנות מהותית מבחינת הסדרים של ההסדרים האנושיים, נכון, זה הכוונה. כמובן, הסדרים הגלויים הם תולדה של הסדרים המוסריים והרוחניים. זה לא סתם. למשל, אתן אחד דוגמה. במשך אלפי שנים, היחס לישראל, לישראל היה יחס מזלזל. למה? כי הנצרות שלטה, והנצרות חינכה את כל העולם לזלזל בישראל ולהתייחס אליהם כעם שפל. והנה באחרית הימים מתקיימות הנבואות, ואנשים רואים שהעם השפל הזה הוא העם הכי אציל. וקוראים בתנ"ך ורואים הנבואות מתקיימות, אז זה משנה תפיסות עולם. עכשיו, כשתפיסות עולם משתנות, בעקבות שינויים בתפיסות עולם, גם משתנים הרבה סדרים. הרבה סדרים. או דוגמה נוספת, מאות שנים האחרונות, כן, אדם חכם זה אדם לא מאמין. אתה יודע את זה. אדם חכם, לאו דווקא פילוסוף, גם פילוסוף, אבל אדם חכם זה אדם שהוא מדען, שהוא מה שנקרא בלשון שלנו היום ריאליסט, הוא מאמין במה שהוא רואה, אבל באחרית הימים, אדם חכם זה אדם מאמין. תאר לעצמך איזה מהפך חי, שפתאום מי נחשב לאדם חכם? אדם שמאמין, אתה מתאר לעצמך מה הולך להיות, איך פתאום הכל הולך ומשתנה בעולם, שאתה אומר שככל שאדם הוא יותר מאמין, הוא נחשב ליותר חכם, אז זה ישנה את כל התפיסות. האנשים שיחשבו לאנשים דומיננטיים, הם יהיו דווקא אנשים היותר מאמינים, רואים כבר עכשיו, כן? העולם לאט לאט מעכל דבר כזה, שדווקא האנשים המאמינים הם בעלי כוח ובעלי רצון ובעלי דבקות במטרה, והם לפעמים עם אמצעים מאוד דלים מצליחים מה שאחרים לא מצליחים. העולם המזרחי, עולם המזרח לעומת עולם המערב. הרי במשך אלף שנים עולם המערב שלט בכיפה. מי החכם? מי שלא מאמין. מי שחושב בצורה רציונלית והוא קשור רק דווקא למדע, והמאמינים הם אנשים קצת בפיגור. ופתאום באחרית הימים כל היחס הזה משתנה. אז אתה חושב שזה לא ישנה צורת העולם? הרי מי יתפוס את, מי ימשוך בחוטים של התרבות העולמית? אתה מבין? זה ישנה מאוד את העניין. מה שואלים אותנו פה? כן. אז מאיפה אנחנו קוראים? אנחנו קוראים בספר נצח ישראל, בפרק למד אי, ובהוצאה שלי זה בעמוד קוף נון ט' בעמודה ימנית. כן, מי רצה עוד להגיד משהו? לא זוכר רבה. טוב, אז בואו נמשיך. אז אנחנו עסוקים עכשיו בהוויה החדשה הזאת. אז צריך להבין, כן? המהר"ל לא מתכוון להגיד שפה יהיו שינוי סדרי מעשה בראשית מצד הטבע, אלא מצד ההוויה האנושית. זה מה ש... ולכך, כאשר תחול הוויה חדשה, אז יהיה בטל ההוויה הראשונה, ותתבטל צורת העולם הראשון. ולכך, ועכשיו זה הפלא. עכשיו, עד עכשיו, אני מבין, אתה אומר, המצב שהיה לישראל בגלות, לעומת המצב שיהיה עם עם ישראל בזמן הגאולה. אני מבין. אבל הגמרא הזאת פה במסכת סנהדרין, היא מתארת ביטול ההוויה הקודמת גם בתוך ישראל. אתה מבין עכשיו? אתם מבינים מה אני שואל? הגמרא הזאת במסכת סנהדרין, כשהיא מתארת את המצב, המצב הזה של חורבן, היא לא מדברת רק על הביטול הצורה הישנה של העולם וההוויה החדשה שירום קרנם של ישראל עד שמי השמיים. אבל הגמרא הזו במסכת סנהדרין מדברת גם על מה שקורה בתוך ישראל. אז גם בתוך ישראל תתבטל הצורה הקודמת כדי לפנות מקום לצורה החדשה? מה התשובה? ודאי, אי אפשר אחד בלי השני. אי אפשר בלי אחד בלי השני. כדי שעם ישראל יוכל למלא את הייעוד החדש, ישן חדש, כן? שהוא הולך למלא באחרית הימים, הרבה דברים בתוך ישראל הולכים להשתנות בצורה מאוד קיצונית. והשינויים האלה בהתחלה הם נראים מאוד מפחידים, כי פתאום נראה שכל הסדרים הישנים, הקודמים, הם מתבטלים, ומה יהיה פה? כמו שכידוע היה פה כששיבת ציון החדשה, כן, העכשווית, התחילה לפני 120 שנה, היה מאבק מאוד גדול עם היישוב הישן, ככה קוראו לזה, היישוב הישן. והגיעו פה חבר'ה צעירים עם דעות משונות, וזה, אז היה מאבק מאוד גדול. אמרו, היישוב הישן אמר, מה הולך פה? רוצים לבטל את הסדרים הקודמים, דוחפים הצידה את כל הסדרים הקודמים. כן, ודאי, היישוב הישן, שהוא היה בוודאי, ודאי שהיה דתי. לא היה מושג כזה לא דתי ביישוב הישן. לפני 200 שנה המושג של דתי לא דתי לא היה בכלל קיים, כי כולם היו ככה. כן, גם חרדי לא חרדי, גם זה לא היה כל כך קיים. זאת אומרת, לפני הסדרים הישנים המקובלים בקהילות יהודיות בעולם במשך אלפי שנים, החיידר, ופתאום מתחילים פה לדבר עברית וכבר לא רק יידיש, מה הולך כאן? אז הייתה התנגדות חריפה, שהיום כמעט אין כבר, אבל היו מאבקים מאוד גדולים, והמאבקים האלה באמת היו בין מה למה, בין הצורה החדשה שביקשה להופיע, לבין הצורה הישנה שהייתה צריכה לפנות מקום לתחייה. אז גם בתוך ישראל יהיה דבר כזה. זה מה שהגמרא פה מסבירה. הגמרא מסבירה שגם בתוכנו, כן, חז"ל מתארים את זה בצורה מאוד חריפה, שינויים כאלה חריפים שיתחוללו בתוכנו, ובהתחלה זה יראה מאוד לא, מאוד לא טוב. זה יראה מאוד לא טוב. למה? כי כבר הסברתי את זה. שעד שהצורה החדשה מופיעה בגימורה, הצורה הישנה מתבטלת, וכאילו פה לא נשאר כלום. כן? זה לא... קודם כל מופיעה צורה חדשה לגמרי, ואז יש צורה ישנה שמתבטלת ומפנה את המקום. לא, זה לא הולך ככה. אלא באמת, הצורה הישנה מתחילה להתבטל עוד לפני שהצורה החדשה מופיעה בגימורה. אז למשל, גם בענייני תורה דברים ככה יהיו. גם בהבנות התורה, הבנות תורניות מאוד חדשות יופיעו בעולם, בישראל. מאוד חדשות. וכמובן החדשות האלה הן יהיו חדשות ישנות, כי הכל כבר היה כלול בתורת משה רבנו, שאף אחד לא יתבלבל לחשוב שפה תהיה תורה חדשה במקום התורה שניתנה למשה רבנו בהר סיני. אבל כבר הגמרא במסכת מנחות מתארת את זה, כשהיא מספרת שמשה רבנו היה אורח כבוד בבית מדרשו של רבי עקיבא. ורבי עקיבא היה דורש דרשות. ומשה רבינו לא הבין מאיפה רבי עקיבא אומר את הדברים האלה. מה הולך פה? משה רבינו בכבודו בעצמו יושב בספסלים, והוא לא יודע מאיפה רבי עקיבא מוציא את הדברים האלה. עד שרבי עקיבא בסוף אמר, כל מה שאמרתי לכם זה... הלכה למשה מסיני, נחה דעתו של משה רבינו. אז לא צריך לתפוס את זה בצורה ילדותית, שעד עכשיו משה רבינו היה במתח, ורבי עקיבא הניח את דעתו, או, ניצלתי. אלא הכוונה שרבי עקיבא הוכיח את דבריו מתוך תורת משה, זה הכוונה. אתם מבינים מה הסוד שבגמרא הזאת? זאת אומרת, הוא אמר דברים מאוד מחודשים. רבי עקיבא. כן? הוא אמר דברים מאוד מאוד מחודשים. תורת, כל התורה שבעל פה, וכולל תורת הסוד של רבי עקיבא, הכל עבר דרכו, דרך רבי עקיבא, כן? התנאים הגדולים שהיו לרבי עקיבא, רבי מאיר, רבי שמעון בר יוחאי, זה הדברים נראים מאוד מחודשים פה, מאיפה זה בא? ורבי עקיבא, כשהוא אמר, הלכה למשה מסיני, הוא לא עקב, הוא לא התכוון ש... טוב רבותיי, אני יודע שפה בתוך הספסלים האלה יושב משה רבינו, ואני יודע שהוא מאוד דואג, אז אני רוצה להרגיע אותו ולהגיד לו, אל תדאג, זה בא ממך. זה לא עבד ככה. אלא הוא הוכיח שכל מה שהוא מחדש, יונק מתורת משה רבינו. ככה גם תהיה תורת המשיח. שהוא יגיד דברים מאוד מחודשים, וכולם יהיו מאוד... מאיפה הוא הוציא את זה, כן? מה זה? מאיפה זה יצא? אתם יודעים שיש פסקה למשל באורות, שכשהרב, הדברים התפרסמו, כל העולם. חלק מהעולם התורני הרים צעקות עד לב השמיים. אתם יודעים על איזה פסקה מדובר? על ההתעמלות של צעירי ישראל. כשהפסקה הזאת התפרסמה, אמרו זהו זה, ידענו על הרב קוק, שהוא ממציא דברים, ידענו. חיכינו להוכחה. עכשיו סוף סוף קיבלנו את ההוכחה. שמה? שאני הולך לצטט אותה. אנחנו ידענו, הרב קוק הזה הולך עם החלוצים, והוא ממציא דברים, שהגיע זמן גאולתם של ישראל. אנחנו ידענו, הנה עכשיו, יצא החתול מהשק. באורות התחייה, פסקה למדלת, ההתעמלות, פעילי פלאים, רב מדבר על התעמלות. איפה שמענו דבר כזה בכלל? זה כולם נפלו מן הכיסא ואמרו זהו זה, סוף סוף עכשיו אנחנו יודעים מה טיבו של הרב הזה, שידע את כל התורה בעל פה ופתאום מתחיל לדבר על התעמלות. ההתעמלות שצעירי ישראל עוסקים בה בארץ ישראל, לחזק את גופם בשביל להיות בנים אמיצי כוח לאומה, כן? הם עושים התעמלות, והם כולם רוצים להגיע ליחידות מובחרות, כן? מה אתה תגיד על ההתעמלות הזאת? היא משכללת את הכוח הרוחני של הצדיקים העליונים. אז בכלל פה כבר קלו כל הקיצים. אז פה בכלל נגמר הסיפור. אתם מבינים שההתעמלות שהצעירים האלה עסוקים בה, היא מחזקת את הכוח הרוחני של הצדיקים. זה בכלל זה. אז מה הוא מדבר? העוסקים, מה זאת אומרת? זה מחזק את הכוח הרוחני של הצדיקים העליונים העוסקים בייחודים של שמות הקדושים. מה הולך פה עם הרב הזה? מה הולך איתו? מאיפה הוא הוציא את הדברים האלה? מאיפה זה יצא? סתם. בטח זה ההשפעה של ההשכלה, לא עלינו. והוא נפל במלכודת של המשכילים ושל החלוצים וזה. כשכל הדברים האלה כמובן הם נמצאים מקורם בתורת הסוד. אבל זה כל כך נראה כזה מחודש. שמה אתה בא ואתה אומר, עוד בשם התורה? עוד בכלל? רב עם שטריימל אומר את זה. אז בכלל, מה הולך להיות? רב עם שטריימל מדבר על התעמלות. נו, אז מה נשאר? מה נשאר? אבל זה מה שהולך להיות. אז לכן צריך להתכונן לזה. שבאמת זה לא פשוט בכלל, שמופיעה תורה ממקור מאוד עליון, וזה נראה מאוד מחודש, ולא רגילים לזה במשך אלפי שנים, וזה לא פשוט, כן.
נראה לי שהרמב"ם אומר, נפש בריאה וגוף בריא, לא?
זה דבר אחד. זה דבר אחד. שאדם צריך להיות בריא, זה... נגיד אפשר ככה בקושי להסכים שהגוף גם צריך להיות בריא באותה מידה שהנפש צריכה להיות בריאה. אבל פה הרב פה לא אמר את זה. פה הוא אמר שההצלחה הרוחנית של הצדיקים העליונים העוסקים בייחודים של שמות הקודש, אתה יודע על מה מדובר בכלל? אז הכוח הרוחני שלהם, ממה הוא מתחזק? מההתעמלות של הצעירים שעוסקים בהתעמלות בארץ ישראל. תסביר לי מה הקשר, בדיוק כשאחד עכשיו הוא רץ, כן? כמה קילומטרים ועושה כמה שכיבות צמיחה, וזה מה שבדיוק, אז נו, אז זה, אתה מבין? זה לא, זה היה פשוט מה שאתה אומר. אבל פה הרב כותב פסקה שלמה ומברר דברים עצומים. במדרגות הקודש, איך הגוף הבריא של האומה הישראלית, זה מחדש מדרגות בקדושה. לא שכדאי להיות בריא, כי אם אתה לא תהיה בריא, אין לך כוח לשמוע שיעור ואתה נרדם באמצע. לא על זה מדובר. הרב מדבר פה על הזיקה, על הקשר. הקשר המחויב שבין המציאות הטבעית הישראלית לבין המציאות הרוחנית הישראלית. זה לא תורה ששמענו במשך אלפי שנים. זה לא בדיוק התורה שהיו רגילים לשמוע. ההפך, מה הייתה התורה שהייתה שולטת במשך אלפי שנים? שצריכים לפרוש מהטבע ולהתרחק מן החומר ולהתרחק מן הגוף ולהסתגף. וזה לא זה, מה אתה מדבר אישי עכשיו על ההתעמלות של צעירי ישראל בארץ ישראל? מה קרה פה? זה תורה שנראית מאוד חדשה. כן.
הרב, מה, אם יש אנשים שמכורים היום לכל הספורט, ומפני וכו', מה
הם חושבים כאלה? זהו, אתה רואה? אתה עכשיו מסביר במה כולם טעו. עכשיו הסברת עכשיו את הטעות. יפה מאוד, הסברת את הטעות. ככה הבינו את הרב קוק, כמו שאתה אומר.
מה, שמישהו עושה משהו באופן קיצוני ובאופן...
לא קשור לקיצוני.
לא, נתקר על כל הספורט, אני שואל כאילו מה...
נו, ברור שהרב קוק כמובן לא התכוון לעניין התרבותי. אתה מדבר על עניין תרבותי. אתה מבין על מה אתה מדבר עכשיו? אתה לא מבין שכל הסיפור היום של הספורט זה עניין תרבותי, מסחרי. אין לזה שום קשר עם השרב מדבר. מה הקשר בין זה לבין זה? בין לשבת לפני המסך ולהרגיש כשאתה יושב לך בקורסה וגומר 3 קילו גרעינים ואתה צורק יש! כי אחד הכניס איזה כדור בצד השני של הגלובוס בתוך איזה רשת וכולם משלמים על זה מיליונים. מה הקשר? אתה מבין למה זה לא כל כך פשוט? מה שאתה... אתה עכשיו בזכות... בזכות מה שאני יודע שאתה שואל משהו אחר. אתה חושב שלא הבנתי שאתה שואל משהו אחר? אני רק מסביר לך איך אפשר לטעות. אפשר לטעות בקלות, בגלל שזה בדיוק מה שיקרה חורבן. מה שיקרה חורבן זה שפתאום אני צריך להשתחרר מהבנות אחרות, מדפוסי חשיבה, ואני לפעמים אפילו חושב שזה דומה לדברים שאני מבין ואני מכיר. אתה מבין? אחד קורא את הפסקה הזו, אמרתי לכם, הנה, אתם רואים? אפילו הרבנים תומכים במשחקים של כדורסל וכדורגל. הנה, אתה רואה? אמרנו לכם. ותדע לך שיש אנשים שכן עושים את זה. כלומר, יגידו לך, גם הרב קוק אמר, אין כמעט היום דבר שלא אומרים עליו, גם הרב קוק אמר. תדעו לכם, זה חייב. אם אתם רוצים שהדברים שלכם יתקבלו, תדאגו להוסיף בסוף מה שתגידו, גם הרב קוק אמר, ואז זה בכלל מתקבל מאוד יפה. אנשים היום אומרים כמעט כל מה שבא להם, ובסוף הם אומרים, גם הרב קוק אמר. הם אפילו לפעמים מצטטים, ואז בכלל זה יוצא ככה מאוד מכובד. כן? הכל תלוי, הרב כאן אגב לא מדבר עליך ולא מדבר על פלוני אלמוני, הוא מדבר על המציאות של תחיית עם ישראל בארצו, הוא מדבר על התופעה של החזרה להתחברות של הקדושה אל הטבע, הוא מדבר על התופעה. אתה עכשיו שואל מישור אחר לגמרי, אתה שואל על פלוני אלמוני שבא ושואל, האם יש ערך בזה שמלבד העובדה שאני לומד תורה, אני אעשה גם כושר? תשובה עיין רמב״ם. לא צריך בשביל זה ספר באורות. הרב מדבר על משהו אחר, הוא מדבר על ההתחדשות של המציאות הישראלית עם התחייה. שעכשיו יש מדרגה אחרת שמתגלה בעולם. עד עכשיו, המדרגה של הקדושה, הרב כותב את זה במפורש, כמה סעיפים קודם לכן, כי צריך לחבר את הדברים אחד לשני. אי אפשר ככה שאנחנו ניכר דבר אחד, ואנחנו נראה אם זה לא הבנתי את מה שהוא רוצה להגיד. זה לא ככה. אי אפשר סתם. הרב כותב לפני זה, כן? מה שציטטתי זה למד דלת. באורות התחייה. אז בקף חץ, סעיף כוח, הוא אומר, הקדושה שבטבע היא קדושת ארץ ישראל. והשכינה שירדה בגלות עם ישראל, הוא הכישרון להעמיד קדושה בניגוד לטבע. אז כשהרב כאן מדבר על הדבר הזה, ההתעמלות, הוא בכלל לא מתכוון, לא... לאצטדיון טדי, ולא ליד אליהו, ולא למשחקים המשפילים שמתחוללים ואנשים מנצלים את המכנה המשותף הנמוך שבאדם, שזה הופך להיות אצטדיון. פעם זה היו שברים ועכשיו זה אנשים שרצים. זה לא, הוא לא מדבר על זה, הוא מדבר על התופעה הרוחנית של התחברות הקדושה לטבע והטבע לקדושה. זה מה שקורה בעם ישראל בכללותו, שאנחנו לא מעמידים את הקדושה בניגוד לכוחות הטבע, אלא ההפך. מדובר בקידוש השם כולל, שבקידוש השם הכולל, הקדושה מתגלה בתוך הטבע. עם הטבע, לא בניגוד לו, זה משהו אחר. זה פה הבנות רוחניות, לא עסוקים כאן במציאות תרבותית ירודה ורדודה, שהיא מורשת של העולם המערבי. כן. מה? נכון, גיבור. נכון. אבל זה, אתה מבין שכשאנחנו מדברים על גבורה כאחד מן התנאים לנבואה, אנחנו מדברים על הגבורה הכוללת. זה לא עניין השרירים. זה עניין הגבורה הכוללת. הגבורה הכוללת, הרמב״ם יאמר, זה במידות. ככה הרמב״ם אומר. כל דבר הוא אומר זה במידות. למה? וכי מה? והרמב״ם לא ידע שהנביאים היו גם גיבורים בפועל? הם היו חזקים מאוד. כן, בוודאי, אבל זה פשיטה. זה שאדם צריך להיות בריא כדי להיות נורמלי, אני צריך לתת על זה שיעור. היום אולי כן. זה פשיטה, מה זאת אומרת? מה פה? זה, אבל זה שאתה צריך להבין שיש גבורה כוללת. הגבורה הכוללת של האדם. אדם צריך להיות גיבור. מי? ראש עד כף רגל. במה? בדעותיו. במידותיו. ברצון שלו. בנפשו. בגופו. אז אסור לו להיות פחדן. נביא יכול להיות פחדן? בא ירמיה אומר לבני דורו, רבותיי, הולך להיות חורבן. אנחנו נהרוג אותך. נו, מה לעשות? ככה זה היה, אז אני לא ממציא. נביא צריך להיות גיבור. אליהו הנביא צריך לברור אחד הר סיני. כל החיים שלו הוא כמעט ברח, אליהו הנביא. תקראו מה שכתוב בתנ"ך. כמעט כל החיים שלו הוא היה עסוק בלברוח. למה? רדפו אחריו להרוג אותו. כי כשאתה חי בעולם של עובדי עבודה זרה, ואתה אומר את האמת, מה אתה חושב שידברו איתך יפה? איזבל שלחה לחפש אחרי אליהו הנביא בכל מקום בעולם. בכל מקום בעולם. כשעובדיה שפגש את אליהו הנביא, ואליהו אומר, לך תגיד לאחיו שאני רוצה לפגוש אותו, מה אתה רוצה שיהרגו אותי? יגידו, מה, פגשת את אליהו ולא תפסת אותו? ומה זה? אז זה ברור שנביא צריך להיות גיבור, אבל זה גבורה כוללת. זה גבורה כוללת, אתה לא יכול להיות חצי גיבור, אין דבר כזה. חכמים אמרו, איזה הוא גיבור? הכובש את יצרו. מה הכוונה? וגיבור סתם לא, אין דבר כזה? למה, לא היו גיבורים בזמן דוד? הכוונה זה שצריך להיות גיבור במלחמה זה פשיטה. מבחינת התנ"ך, להיות גיבור במלחמה, זה פשיטה. מה זאת אומרת? אין הווה אמינה אחרת. מה, אתה רוצה להיות בצבא של דוד המלך ולהיות פחדן? איפה אתה חי? אם אתה לא הורג 700-800 איש לבד, אין על מה לדבר בכלל. מי מסתכל עליך? אחד מתייצב ללשכת הגיוס, כן. כמה אתה מחסל לבד? מה זאת אומרת? 700-800 אין על מה לדבר. לך, תעשה טובה. חבל על הזמן. זה פשיטה. אבל זה שתהיה כובש את גיבור, כובש את יצרו, זה צריך להגיד. כי לכאורה זה נראה סותר. ככה זה היה לפחות. אצל עובדי עבודה זרה זה היה נחשב ככה. כן. איפה? כן, כן. לא, זה תלוי, תראה, זה כבר אתה שואל על חוכמת התוכחה. כשם שמצווה לומר דבר נשמע, יש מצווה שלא לומר דבר הלא נשמע. אם אתה תגרום לתופעה יותר חמורה, אם אתה תגיד לאנשים, מה זה הדבר הזה, איך אתם מתנהגים? ככה אמרת, נעשה מצד. ברור שאסור. ברור, לא תגורו מפני איש. אסור להם לשקוט. בוודאי, לא תוגעו מפני איש. מה זאת אומרת? זה, והחכמים פעם פחדו? היה דבר כזה? אתה יודע מה שחכמים היו? זה, לא היו מפחדים מאיש. הם היו מוכיחים את האנשים. לפעמים היו, בגלל זה היו צריכים לברוח. הם לא פחדו, לא היה דבר כזה. חכמים לא פחדו. לא תגורו מפני איש. אם אנשי אמת שותקים על האמת, אז מה יגידו? אתה יודע מה יגידו? שאין אמת. שאין אמת. אתה יודע מה זה, למה זה מוביל כשאנשי אמת לא אומרים את האמת? זה יביא את האנשים לומר, אין דבר כזה אמת בעולם. אין דבר כזה. האמת לא קיימת. כי אם האמת הייתה קיימת, אנשי האמת היו צריכים להגיד את האמת. בוודאי. זה ההגדרה. זה ודאי שמי שיודע את האמת, הוא צריך לומר אותה. אז כמובן, הוא צריך לדעת איך להגיד אותה. הוא צריך לדעת לעשות את זה בחוכמה. אבל אם זה עניין של פחד? הנה, אליהו הנביא בא, אומר לאחיו, אתה הרצחת וגם ירשת? מה, אתה לא מפחד? לא. אבל אנחנו נהרוג אותך. טוב. אבל אני אומר לך, רצחת וגם ירשת. אתה רצחת את נבות הישראלי, ועכשיו אתה ירשת את הקרם שלו. וכולם שותקים, כי כולם משתפים פעולה. בא אליהו הנביא ואומר, אתה רצחת וגם ירשת. אני אומר לך את זה בפנים. אם אנשי אמת לא יאמרו את האמת, יגידו שאין אמת בעולם. זה חילול השם שאין כדוגמתו. זה בדיוק מה שאנחנו לפעמים רואים. אין אמת. אנשי אמת שותקים. אסור לשתוק, ודאי שאסור לשתוק. מה? ודאי שקיימים אנשי אמת. ודאי שקיימים אנשי אמת. אין דבר כזה. אם לא היו אנשי אמת, העולם לא היה קיים. רק מה? הם מעטים. והם, והמצב הוא באמת, כן, לא רק זה, אלא ש, מה? כן, זה נכון, אין מספיק אנשי אמת, זה נכון, וזה באמת אחד מן התופעות שאנחנו נלמד. האמת נעדרת, ככה כתוב, שזה אחד מן הסימנים של החורבן, של ההוויה שמתבטלת ומפנה את המקום להוויה חדשה, שאמת נעדרת. מה זה אמת נעדרת? הכוונה היא שהיא בכל חלושה, בכל חלושה. ואחד מן הבעיות, שכמובן יש גם עניין שלפעמים, כשאומרים את האמת, ואנשים הם עושים צחוק מן האמת, לפעמים צריך זהירות. כי לפעמים אתה אומר את האמת, יש לך, מצחיק. זה עושה מזה לצנות. אז עכשיו האמת נשפלת. צריך גם לדעת למי להגיד. יש אנשים שאם אתה תגיד את האמת, זה יוצא יותר גרוע. כי הם עושים מזה צחוק. אז עכשיו, במקום שהאמת תעשה את הרושם המתאים, משתמשים בזה למצב הפוך. טוב.